פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, שלום לכם, והפעם על ישראליז, עמותה ישראלית שמחברת בין צעירים מישראל לצעירים בעולם כולו, גם בעולם הערבי. עכשיו, שלום לאייל בירם.
שלום, נעים מאוד.
מנכ"ל ומייסד ישראליז. אז בוא תסביר לנו קודם כל, מה זה העמותה הזו, מהו הארגון הזה?
דבר ראשון, כיף גדול להיות פה.
בכיף.
את ישראליז הקמנו לפני 5 שנים, אני קבוצת חברים ששירתנו ביחד בצבא, אחרי שירות קבע ארוך והרבה חוויות נסיעות ברחבי העולם. בעיקר ההבנה הבסיסית שתדמית ישראל כפי שהיא הפכה להיות היום, היא לא עסק של מדינת ישראל וממשלת ישראל, להפך, היא דווקא היכולת שלנו כאזרחים להשפיע עליה. ובעיקר התובנה שלצערנו אם נבין את זה ואם נרצה או לא, קמים היום דור של צעירים שמתחנך בארצות הברית, באירופה, בעולם הערבי, שהוא לא באמת יודע מה קורה פה. ואנחנו מבינים שהלגיטימיות שלנו להמשיך ו... להיות עם כיפת ברזל, לראות עוד הסכמי נורמליזציה עם איחוד האמירויות או ביום מן הימים גם עם סעודיה, או בכלל, בסוף להמשיך להיות קרן של המזרח התיכון ומקום של אור, ובעיניי גם של הרבה אופטימיות, מה שקורה כאן בארץ, זה לא יוכל להמשיך לקרות אם לא נוכל להצליח ולהעביר מה זה ישראל באמת, ולכן הקמנו את ישראל.
אתה אומר, לא מספיק הקשרים הממשלתיים, אנחנו רואים שבארצות הברית כל הזמן מדברים על תמיכה דו-מפלגתית, אנחנו רואים שבקרב הדמוקרטים זה הולך ודועך, בקמפוסים וכו'. אתה אומר, צריך לחזק את זה, לתחזק את זה, לשמר את זה, להגדיל את זה, כאילו.
בדיוק. ישראל עכשיו... זה משרד החוץ של הצעירים בישראל, בצורה הפשוטה.
אוקיי. השאלה שהכי רתקה אותי לפני השיחה הזאת, זה איך עושים את זה. זאת אומרת, מה הדינמיקה, מה המנגנון, למה אני מתכוון? אני מניח, על רקע התדמית ו-BDS וכל העניינים האלה, אני מניח שמנסים לעקוף את הנושא הפוליטי, מנסים לייצר איזשהו חיבור ברובד מה, חברתי, איך עושים את זה?
השלב הראשון באמת הוא להגיד ש... וזה לא מובן מאליו שמסתכלים על זה בעולם, היום המושג ציוני הוא פוליטי, ולהרבה מאוד, בעיקר יהודים בארצות הברית, הוא המאבק היומיומי שלהם, אבל כמובן שלא רק שמה. אנחנו אומרים, א', מדינת ישראל במושג הפשוט שלה היא לא פוליטית, היא מדינת ישראל, בדיוק כמו שוויץ, גרמניה, ארצות הברית או כל מדינה אחרת. ובתוך הדבר הזה בעצם המטרה היא להצליח ולהביא את הסיפור הישראלי של הצעירים בישראל למרכז. איך אנחנו בעצם עושים את זה? אנחנו עוסקים בלהכשיר קהל מאוד גדול, עד היום כבר מעל ל-70,000 ישראלים.
של?
איך להיות שגרים, בדבר ראשון של עצמם, בהיבט הפשוט
של המילה. את מי אתם מכשירים? מי אלה אותם 70,000?
אז בעצם היום אנחנו עובדים בפרויקטים אל מול חיילים שמשתחררים מהצבא. פרויקטים שפועלים היום...
לפני הטיול הגדול.
לפני הטיול הגדול. פרויקטים עם סטודנטים. פרויקטים שפועלים היום במדינות הסכמי אברהם. איחוד האמירויות.
תכף נגיע לנקודה החשובה והמרתקת הזאת.
סיפור מאוד מאוד מעניין, וכמובן גם משפיעני רשת, שהמטרה הסופית בסוף היא להצליח ולחבר את אותם צעירים לתובנה הזאת ש... את תדמית ישראל הם יוכלו להשפיע עליה, דרך הסיפור האישי שלהם, ובעיקר דרך היכולת לגעת בין צעירים אחרים ולספר להם בדיוק את הדבר הזה.
אני רוצה לרדת איתך ברשותך לרזולוציה יותר גבוהה בעניין הזה. מגיע עכשיו צעיר מישראל, אחרי הטיול, אתם יושבים ומדריכים אותו, אתם אומרים לו מה, תדבר על מה.
תספר, דבר ראשון, מה זה אומר להיות צעיר בישראל? מה זה אומר להתגייס לצבא? מה זה אומר ללכת ואחד כמה זמן גם לעשות מילואים? ובכלל, מה זה הסיפור של ישראל ב... גאווה שלפעמים אנחנו גם שוכחים אותה, בתוך השיח והתקשורת, ובין מסע בחירות כזה למסע בחירות אחר שצפו לנו, אנחנו שוכחים כמה יהלום מיוחד זה במדינת ישראל, וכמה אי אפשר לקחת אותה כמובן מאליו. ובעצם, גם מה שגרם לי לקום ולהקים את העמותה, היא הבנה שאי אפשר לקחת את הדבר הזה.
ואותו בחור ששומע אותו ואומר, אתם כובשים, אתם זה, אתם אפרטהייד, כל השקרים והעלילות של ה-BDS, איך הוא מתמודד איתו? אתם מלמדים אותו? אתם...
בדיוק, זה בדיוק העניין, צריך להבין. דבר ראשון, כמו כל דבר, די את אויביך, זה להבין שמאחורי, אגב, הרבה צעירים תמימים, וזה בעיקר העניין, רוב העולם, הוא קם בבוקר, הוא לא מספיק יודע מה קורה פה.
ואולי גם לא פוליטים, הם לא...
ושיעורי קמפיינינג כמו ה-BDS, שעסוקים באופן מאוד מאוד משמעותי, לייצר תודעה ולחנך צעירים, שהשטן הגדול ביותר במזרח התיכון הוא מדינת ישראל, והסיבה לכל בעיותינו, שכמובן זה רחוק מכדי המציאות, בכל בחינה היסטורית או הגיונית, אבל זה לא משנה. זה מה שגורם לאותם צעירים שהם לא מספיק מכירים את הנושא, להפנות עורף לישראל, ויותר גרוע מזה גם לראות עוד הרבה קמפיינים אחרים והפגנות בקמפוסים.
אז הדברים האלה כבר פועלים, הכשרתם כבר, אתה אומר, 70,000 צעירים, שחלקם כבר יצאו למסעות שלהם, יש פידבקים, אני מניח, וכולי, ויש גם פעילויות שהנושא הזה עלה אולי ממש בהתחלה, לפני הרעיון, הקטע של איחוד האמירויות, אותה פעילות, אבל מול צעירים ערבים, שזה עוד יותר מרתק. מה קורה בזירה הזאת? היו כבר משלחות מאיחוד האמירויות כאן, ואתם וישראלים היו שם?
אז באמת בשנתיים האחרונות, ממש בעוד כמה שבועות, אנחנו רק שנתיים להכרזת ההסכמים. וממש אחרי שההסכמים האלה הוכרזו, זיהינו שיש צורך משמעותי. ואת הצורך הזה הצלחנו להבין שבסופו של דבר, היכולת להמיר את ההסכמים שנחתמים בבית הלבן, את הדפים האלה לקדם מציאות, היא לגרום לזה ש... בסוף נוכל לייצר שלום חם. תחת כן. המושג הזה שלום חם עם העולם
אפרופו,
הערבי.
אפרופו שלום קר עם מצרים וירדן. כן.
כן. אם אתה תלך היום עם דגל ישראל, או תגיד שאתה ישראלי ברחובות קהיר, אני חושב שאתה צריך למצוא את הדרך הנכונה לחזור כן. כמה שיותר למלון, ומשם נכון. גם לארץ. וזה בדיוק נכון. הבעיה. הבעיה היא שאנחנו נמצאים במרחב ובמזרח תיכון, שבו החינוך להצליח ולהבין טולרנטיות ובכלל קבלה של יהודים ושל ישראל כן. הוא רחוק מקדם מציאות. כן. ואת השינוי הזה אני חושב שהוא התחיל לקרות גם הרבה לפני הסכמי אברהם, ואנחנו זהינו את הצורך להביא את הישראלים הצעירים לדבר הזה.
תן לי דוגמה מה עשיתם עם איחוד האמירויות שקרב.
אז בשנים האחרונות הבנו כבר, בשנתיים האחרונות, כבר מעל שבע משלחות שעסקו באיחוד האמירויות, בבחרנים, בצעירים, במרוקו, פרויקטים שגם הביאו אנשים לכאן לארץ, יוזמות שבסוף המטרה שלהם להביא את המנהיגים העתידיים, תוכנית שקראנו למנהיגי המחר,
כן.
לכאן, וללמוד מה זה ישראל במובן הפשוט שלהם, ללכת ברחובות השוק בירושלים, להגיע לכאן לתל אביב. לנסוע ברחבי ישראל, וכמובן גם להביא ישראלים למדינות שלהם, שמצליחים כן. לייצר את החיבור הזה.
איך נוצר הקשר עם אותם צעירים ערבים, וכשהם מגיעים לכאן, מי הם אותם צעירים ערבים? האם הם נבחרים, הם פונים, וכשהם מגיעים לכאן, מה הם בדיוק עושים? מה התוצאות של המפגש הזה, איך הם רואים אותנו, היהודים, המפחידים?
כן, האמת שזה מדהים לראות איזה כן. שינוי הם עוברים.
כן.
איזה שינוי קורה בתודעה של צעירים שמעולם לא היו פה. אני אספר את הסיפור, דוגמה של סעוד. סעוד הוא בחור אמירתי שהגיע לכאן לארץ לפני שנה. במשלחת שלבנו פה עם צעירים מייחוד האמירויות, בחרן ומרוקו. סעוד מספר על הסיפור שלו, כמה הדבר הזה שינה לו את התפיסה להבין בכלל מה זה ישראל. התוצאה מהמצחיקה, אפשר להגיד,
כן.
שכמה חודשים אחר כך, סעוד הוא בחור מוסלמי, הוא צם ביום כיפור, אמר, אני חייב להבין מה זה הסוד וואו. הזה של היהודים.
וואו.
מה קורה פה? אותו דבר עם בחורה שקוראים לה שמה שהגיעה ממרוקו. היא הגיעה לכאן, ואחרי הביקור בארץ, היא אמרה, הגעתי לישראל, ואני, לקחו אותי לבקר בשייח' ג'ראח, והיא אמרה, יצאתי משם והבנתי שאני יותר ציונית ממה שחשבתי, כמובן שהיא גם מוסלמית, אבל
מדהים.
למה? כי היא מצליחה להבין, היא מצליחה להבין שהסיפור שסיפרו להם על ישראל, הוא בכלל לא מה שהם צריכים להבין, זה מדינה עם כל כך, א', כמובן מורכבת יותר גם כישראלים, אנחנו מבינים את זה, וברור
כן.
שהמציאות ובעיקר איך הדרך שבה אל ג'זירה סיפרה את הסיפור במשך עשרות שנים, יצרה מצב שבו אנחנו, יש לנו דרך ארוכה להצליח ולייצר גשר, שהגשר זה בסוף ולהצליח להבין מה זה ישראל והציבור הישראלי.
זה לא, תגיד, אייל, זה לא קצת סוג של מלחמת מאסף, כאילו אולי הפסדנו את המלחמה התודעתית הזאת, כאילו זה מאוד קשה לנסות להפוך את התמונה, זה מאוד קשה.
האמת שהשאלה היא מצוינת, כי באמת בהרבה מובנים אנחנו מעטים מול רבים, עומדים, זה נכון באמריקה, זה נכון עוד יותר בעולם הערבי. כמות האנשים שהם יושבים על הגדר ומתוהים האם נכון להתחבר לישראל או לא, היא הגדולה ביותר. וצריך להגיד באמת, לא סתם, בדיוק פרסמו את הנתונים ב-2021, מדובר על מעל 100 אלף ישראלים שהגיעו לאמירויות. תשאל את עצמך, כמה האמירתים הגיעו, כן, תיירים, הגיעו
כן.
לדובאי, הגיעו לטייל,
כן.
הגיעו לאקספו אחרי זה. כמה אותם אמירתים הגיעו לישראל? אז מדברים על מאות בודדות, ואתה אומר, המספרים הם לא,
כן.
לא פרופורציונליים. הסיבה לזה שבאמת קיים פה עדיין פער חינוכי של
למרות הצליח. למרות שהאמירתים יחסית עושה רושם שהשלום הזה יותר חם.
כן, הוא נכון לאמירויות, הוא נכון למרוקו, הוא נכון גם לבחרן. כן. יש שם באמת עניין, ובעיקר יש שם המון המון מבחינתם איזושהי מדינה שהיא קצת חור שחור כזה. כששאלתי אותם, למה אתם כל כך מתעניינים בנו הישראלים?
כן.
אז אמרו לנו, תשמע, יש שתי מדינות שעד היום אסור לנו לבקר בהם. האמירתים אומרים. הראשונה היא צפון קוריאה, כמו הרבה מדינות אחרות בעולם,
כן.
והשנייה, מדינת ישראל. זאת אומרת, אם יש פה איזו מדינה שאסור לבקר
סקרנות.
בה, בטח, סקרנות אדירה.
אבל אם ישאלו אותך, הם יגידו, בגלל היכולת הטכנולוגית, העוצמה הצבאית, אתה יודע, איראן, יש שם מלא סיבות שאפשר
יש המון סיבות. אני חושב שמה שגם אנחנו למדנו להבין, וזה נכון לנו כישראלים, לפעמים
כן.
קשה לנו להבין את זה. גם הסמכות וגם הסיפורים העצובים, המלחמות, מגיעים לצערנו, לא על בחירתנו. אני חושב שגם כשיצאנו למלחמות זה היה בעל כורחנו, וגם כשהגיעו הסכמי שלום,
כן.
גם אלו. וההסכם שלום האחרון, שבאמת הגיע בהסכמי אברהם, הוא היה שינוי פרדיגמה. פה באמת ההבנה הגדולה היא שהממשל האמריקאי, וראינו את זה בממשל האחרון, ראינו את הניסיון הגדול שעדיין לא קרה, כי יש באמת משקעים גדולים בין המפלגה הדמוקרטית לבין מה שקרה עכשיו בביקור בסעודיה, שהוא מרתק בפני עצמו.
כן, תכף.
אבל המגמה היא מגמה מאוד חיובית, ואת זה צריך להגיד באופן מאוד ברור.
כן, מגמה היא מאוד חיובית, ואתה חושב שאתם פועלים גם בקמפוסים, או שזה...
אנחנו פועלים בכל אזור שבו אפשר להצליח ולהביא את הצעירים הישראלים במגוון הרחב שלהם, כאלה שהם גאים, פטריוטים, שהם שירתו, והם כמובן מבינים שהם מגיעים מכל הקשת, דרוזים ויהודים ובדואים ומוסלמים ועוד.
שזה מעניין מאוד. לפני שנגיע לסעודיה, עכשיו, דיברנו על זה שזה עמותה. אתם עושים דברים, מאיפה תקציב, כסף, אתם מחוברים לממשלה, לא מחוברים לממשלה. היה פעם חיבור עם המשרד לעניינים אסטרטגיים.
נכון, כן.
מה, איך?
אז באמת, כחלק מהשינויים שגם קרו בממשלה, המשרד לנושאים אסטרטגיים נסגר.
נכון.
והוא עבר להיות גוף תחת משרד החוץ.
וגם הם מתחו לא מעט ביקורת, למה המשרד לנושאים אסטרטגיים נותן תקציב לדבר הזה, כל, אתה יודע, כן. בארגוני השמאל, כן.
תראה, בסוף אני יכול להגיד דבר פשוט. כמו הרבה ארגונים אחרים, המשימות הן עצומות. זה נכון לארגונים שמתעסקים בתדמית ישראל, זה נכון גם להמון ארגונים אחרים.
כן.
ואני חושב שהיום יש מסגרת טובה שקורה תחת משרד החוץ. אנחנו מצליחים להביא כבר 30% מהמימון של התקציב של
העמותה. ממשרד החוץ?
משרד החוץ.
יפה. למרות, והשאר מאיפה?
שאר מתורמים, יהודים טובים, ואנשים ברחבי העולם בישראל שמאמינים ברעיון.
עכשיו, השאלה היא, הרי אתם מנסים אולי לעשות את ההפרדה הזאת, שלא מדינת ישראל היא שתעמוד בחזית של הארגון הזה, אלא שזה גם יורגש שזה משהו אחד על אחד ברובד של ה...
ארגון אזרחי לחלוטין, שבא להביא לידי ביטוי לא את הפוליטיקאים, אלא את האנשים. ואנשים הם אלו שבעיניים גם המפתח, וזה סוד הקיום שלנו, לא סתם ב-70 שנה הפכנו מפיסת מדבר להיות המפתח שכל המזרח התיכון ובכלל כל העולם מסתכל עליו.
כן.
ובאמת את הדבר הזה אנחנו מנסים להביא למרכז.
עכשיו תגיד לי, מה הולך לקרות עם סעודיה? אתה יודע, זה הדובדבן שבה...
היעלום שבכתר.
היעלום שבכתר, מה שתרצה, כן. מבחינת באמת נורמליזציה או הסכמי שלום. איפה זה עומד? אנחנו ככה, ראיתי באיזשהו מקום, הם מתקדמים בצעדי תינוק. זה אפילו לא תינוק, זה פחות מזה, הם זוחלים.
בפסיעות קטנות.
כן.
אני מסכים, באמת הקצב הוא איטי, ואני חושב שכולנו, אולי קצת אפילו אפשר להגיד התאכזבנו, כי ראינו את הכותרות, ודיברו על נציגים ישראלים שהצטרפו למשלחת האמריקאית, וכמובן שזה לא קרה. אבל זה כן ידוע, וזה כבר פורסם בהרבה ערוצים, שהשיתוף פעולה מתחת לפני השטח הוא עצום.
מתחת לפני השטח.
ואת זה אפשר להגיד שגם...
איפה אתם פה?
אנחנו באמת בתוך הדבר הזה מזהים. אני רוצה להתמקד איתך בשלושה דברים.
כן.
הראשון הוא העתיד של סעודיה. סעודיה מדברת על פרויקט שקוראים לו ניואם, עיר שנמצאת 200 קילומטר דרומית לאילת. ופה, רק בשביל הדוגמה, צריך להקביל את זה שנייה עלינו.
כן.
עיר העתיד שלהם. כל העתיד וכל ההשקעות. מדינה שמזהה מדינת אויב לידה, לא בונה 200 קילומטר מהגבול של החצי שעה טיסה, ולמול האויב את האסטרטגיה שלה. ולכן כבר ברור שגם הצעדים האלה משתנים. מערכת החינוך הסעודית משתנה. אנחנו מזהים תוכן במחקרים שמתפרסמים על איך מערכת החינוך הסעודית מקבלת, מייצרת הרבה יותר הבנה כלפי יהודים וכלפי ישראל. ובסוף גם אנחנו רואים את זה ברכשים בסושל מדיה, כמה משפיענים שפונים אלינו, והקשר והעניין. את הדבר הזה אני יכול לסכם אל מול זה שאנחנו מבינים שבשנים הקרובות יקרה שינוי. השינוי הזה יהיה שינוי חיובי. הוא ישפע בעיקר מהיכולת שלנו להצליח ולהביא כישראלים מגמה חיובית של מה זה ישראל, וגם להבנות את הקשרים האלה בצורה הדרגתית ונכונה, כן. אבל היא כבר קורית.
כן. עכשיו, אוקיי, אבל היו כבר איזה שהם ביקורי גישוש?
אנחנו מדברים, ועל זה כבר אי אפשר לנקוב בשמות, אבל ידוע שבחודשים ובשנה האחרונה כבר הגיעו לפה כמה עיתונאים סעודים, ואנשי רשת, וגם כמה מהם כבר התפרסמו. ואת הדבר הזה אנחנו פוגשים וגם יצאנו לפגוש.
ויש חלק שלא התפרסמו, אתה אומר, שהגיעו בשקט.
יש חלק שעדיין לא התפרסמו, ואולי גם טוב שכך, כדי שנוכל לעשות את זה בצורה נכונה.
כן, אבל צעירים מכאן נסעו לשם?
זה, אני משאיר, מעדיף לא לדבר, אבל באמת אפשר להבין שגם שם קורים תהליכים.
כן, אני לא מדבר על עיתונאים שעושים פרובוקציות.
זה, אנחנו לא מתעסקים בזה, כן. לשיר לכם, זה כבר המקצוע שלך.
לא, לא, מקצוע, אבל יש גם דברים פחות טובים במקצוע, כמו המקרה הזה, שהוא היה מיותר לחלוטין.
אבל באמת אני יכול להגיד שאנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה בעדיקות, כי המודל שהצלחנו לייצר דרך תוכנית מנהיגי המחר, דרך עמותה של ישראל, גם במרוקו, גם באיחוד האמירויות ובקרוב גם בבחריין, אנחנו מאמינים שאנחנו נראה אותו ממש את הניצנים מתחילים להגיע
עכשיו,
כבר מסעודיה.
עכשיו, אתם התחלתם לפעול הרבה לפני הסכמי אברהם. היו כבר כמה גישושים עוד לפני ההסכמים, צעירים משם או מפה?
באופן יחסית מועט. אני חושב שמה שגם נכון למדינות האלה, שהן פועלות קצת הפוך, מדינת ישראל כמובן, זה שקודם כל המדינה מכתיבה את האסטרטגיה ואחרי זה האזרחים באים. כמובן שיש אזרחים שהם נשלחים על ידי הממשלה לגשש, אבל בסוף את התהליך הגדול והשינוי, כן. הוא יקרה ברגע אחד שבו הממשלה הסעודית לצורך העניין תחליט שהיא משנה, כן. את זה, אני כן יכול להגיד שזה יושפע באופן מאוד משמעותי מהממשל, כן, האמריקאי.
עכשיו, מה קורה, אוקיי, מה קורה למשל כשמגיע, ככה ממש הזמן שלנו כבר נגמר, אבל בכל זאת אני רוצה, מגיע עכשיו בחור מאיחוד האמירויות, פוגש אותך, בסדר? כאן בישראל. מה הדבר הראשון שאתה אומר? לא, איך מתפתחת שיחה? אלן, מה נשמע? בוא תכיר את איפה אני גר או כאלה, אתה מנסה לעקוב את הפוליטיקה קצת?
אנחנו לא מתעלמים מהפוליטיקה. הפוליטיקה היא פה, ובעיניי הדבר הגדול שקרה זה שקם דור של צעירים שהוא לא מתעסק בפוליטיקת עבר. הנושא שקיים פה אל מול הפלסטינים, הוא לא...
מה אתה אומר לו?
אני אומר לו, בוא תכיר את מדינת ישראל אל מול הדברים המדהימים שקורים פה. את האזרחים, את האנשים, את היוזמות, את השינויים, ובעיקר
תרבות,
להכיר גם את האנשים שלוקחים אחריות ובונים פה שינוי, וזה גם חלק מה שהפך את המקום הזה להיות כל כך מוכר.
כן, תרבות, הרבה. אוכל זה גם מקרב, אני מניח.
אני יכול לספר ממש במילה, כן, שהסיבה, כן, שאנחנו נכנסנו לדבר הזה היא משיחת זום לא מתוכננת שאנחנו נקללנו לנה לפני שנתיים. כן. התחלתי להגיד שכשהוכרזו הסכמים התחלנו להיות מעורבים בזה, אבל איך, כן, התחלנו להיות מעורבים? כן, כן. כי כשהם הוכרזו, החלטנו ליזום שיחת זום עם קבוצה של משפיעני רשת מהאמירויות. מתוך השיחה הזאת שלחנו את ההקלטה לכמה חברים, חלקם היו ישראלים, חלקם לא ישראלים, ואחד החברים שלי העביר את זה לעורך של ה-BBC. תוארנו בבוקר כמה ימים אחרי זה, וראינו את זה תחת ה-BBC בכותרת גדולה, That's how peace looks like, the first Zoom call between Emiratis and Israelis. מה בעצם הבנו? הבנו שהצורך בלייצר את אותו חיבור, הוא לא רק נובע מאיך אנחנו רואים אותו, זה גם מגיע מהעולם. הם שואלים מי מהם יביא את האנשים, מי יהיה הארגון, כן, או הארגונים שיוכלו בסוף להביא את האזרחים לשיח. ובדבר הזה נכנסנו למשימה.
יפה מאוד, פעילות באמת מבורכת ישראליז, ותמשיכו, תצליחו.
תודה רבה, ונשמח לבוא לעדכן אותך בשאיפה גם בקרוב אחד הביקורים.
בכיף, אייל בירם, מנכ"ל ומייסד ישראליז.
תודה רבה. תודה רבה.